אז נדבר מחר.
יום טוב, אני ממשיך, אבל אני ממשיך לדבר איתכם.
בטח, ברור, להתראות בחר.
תודה, יום טוב.
ביי, להתראות. דוקטור יוני בן מנחם, מזרחן, שלום לך.
בוקר טוב לכם.
חמאס מגלה סימני שבירה, מה אתה חווה מהדיווחים שלהם שם?
תראה, הלך רוח ברחוב העזתי, יש דיבורים על תחילה של תבוסה, זה מה שאנשים אומרים אחד לשני כבר...
ברחוב.
כן, ברחוב. זה כנראה משקף דברים יותר עמוקים, מכיוון שצריך לזכור שהמחבלים של חמאס שמסתתרים במנהרות, מדי פעם מגיחים החוצה, מתערבבים בין האוכלוסייה, ואז גם האוכלוסייה שומעת מהם, המשפחות שלהם, החמולות, זה עובר מפה לאוזן.
זאת אומרת, זה לא סתם איזה שמועה שרצה ברחוב, היא מבוססת על מה שהמחבלי חמאס עצמם או המשפחות שלהם מפיצים.
כן, במיוחד הם מטילים ספק גדול בהכחשה של חמאס שמוחמד דף לא חוסל. הם לא מאמינים להכחשה הזאת, הם יותר מאמינים לתקשורת הישראלית שכמובן מצטטת רק בקטע הזה, מאמיני התקשורת הישראלית, שהיא מצטטת את השבק, מצטטת את צהל.
אז מה הערכה שלך לגבי העניין הזה של דף, חוסל או לא חוסל?
הערכה שלי שהסיכויים גבוהים מאוד שהוא חוסל ככל יום שחולף ועובר, ואנחנו לא רואים שום הוכחה לפעילות שלו. אתה רואה גם שחמאס עושה צעדים מלאכותיים בשטח, כדי שלא יתפרש הוא מאשר שדף חוסל. מה למשל?
כן.
הוא לא מאפשר להגיע לבתי החולים באזור שם במרכז הרצועה, איפה שהייתה התקיפה, יש שם בתי חולים.
כן.
לא מאשר לבקר את הפצועים, לא מבקר.
למה? מה זה אומר?
כי הוא מפחד שישראל תזהה את האנשי חמאס שהיו שם. הרי הם לא היו לבד, מוחמד דף ורפי סלאמה, היו להם מאבטחים, היו להם עוד אנשים מסביבם, אז לא רוצים שיזהו אותם. ואז ישראל, תראה, למשל, אם הגיעו גופות שמזוהות כגופות של המאבטחים של מוחמד דף, אז סביר להניח.
סביר להניח שהוא היה שם גם.
בוודאי, ולכן גם חמאס נתן הוראות לא לפתוח סוכות אבלים.
אז תגיד, אבל מה המשמעות של החיסול הזה ברגע שהתברר שהוא אכן חוסל? מה המשמעות ברחוב הפלסטיני, בחירת המורל של הפלסטינים? מה מעריצים אותו?
האייקון הכי גדול של חמאס ב-30 שנים האחרונות, הוא היה במשך 30 שנים האחרונות מבוקש מספר אחת מידי ישראל, עד אפילו סינואר עדיין לא היה קיים בתודעה הישראלית כמישהו מסוכן. כמובן הוא היה מ-1988 כבר היה עוזר של אחמד יסין, של מייסד החמאס ואחראי על מנגנון תפיסת משתפי פעולה, אבל מוחמד דף היה לוחם מבחינתם שנלחם בשטח נגד צהל ברצועה, והיה תלמידו של יחיא עיאש המהנדס, ולאט לאט הוא הפך לדמות קריזמטית שבנתה, פשוט בנתה מכמה חוליות של חמאס שנקראו אז איזה דין אל קסאמים, פשוט בנה צבא אדיר. לא רק שבנה צבא אדיר, הוא בנה את מערך המנהרות של מאות קילומטרים.
אז תגיד, שזה... האמירה עליו שהוא גדול איך נקרא לזה, המצביעים הפלסטינים,
אין להם מצביעים, כולם מחבלים.
כן, אוקיי, גדול גדול המוחות של המחבלים הפלסטינים, הצבאיים, כן, זה נכון, זה הוא.
כן, כן, זה הוא, אין ספק. עכשיו תראה, אתה רואה שמתחילת המלחמה ועד היום, 9 חודשים, 10 חודשים כבר, אנחנו לא מצליחים להכריע את חמאס. למה אנחנו לא מצליחים להכריע? רק בגלל פרויקט המנהרות האדיר הזה שהוא בנה. ועד עכשיו יש ברצועת עזה מאות קילומטרים של מנהרות
שלא הושמדו.
לא, אבל צריך להגיד יוני, אבל אם העובדה שהם יצאו, שהוא יצא מהמנהרות לפי העובדה שהוא חוסל כנראה מחוץ למנהרות, זה אומר שבכל זאת יש פגיעה, שיש סוגים שונים של מנהרות, עומק, יכולת למדר אותן, יכולת לשהות תקופה ארוכה בתוך המנהרות, דברים כאלו. כלומר, גם המערך המנהרות שלהם כנראה קיבל מכה רצינית.
קיבל מכה רצינית, אבל אני אומר לך, תזכרו את זה תמיד, וכיוון שאני כל הזמן אומר לא לסגת ולא לעשות העסקה הזאת שרוצים עכשיו לעשות, צריך להכניס עוד שתי אוגדות לתוך הרצועה, לנצל את המומנטום של החיסול שלו ולהשמיד את שאר הכוחות. יש לנו עוד 15,000 מחבלים חמושים שהם מסתתרים בתוך המנהרות האלה. עכשיו לגבי הסיבה שהוא יצא מהמנהרות, הערכה במערכת הביטחון שזה בגלל סיבות בריאות, קשה לו לנשום שם תקופה ארוכה והוא יצא להתאוורר. אז זה הסיבה.
אז הוא התאוורר, דאגנו שהוא התאוורר לגמרי.
ולכן צריך להמשיך בלחץ כל הזמן, ולא כל הבלבולי מוח התבוסתנים שהיו פה להפסיק את המלחמה לפני 5 חודשים ולפני 4 חודשים, עם כל הזמן, ממש תוך כלום זמן הם רוצים להפסיק את המלחמה.
כל הסיפור הזה שצמרת צהל מנסה למכור לראש הממשלה של שלב ג' וכל מיני שלבים ועצימות נמוכה וכל מיני תשקושים, סליחה שאני אומר את זה, כן? אני לא רוצה להיכנס לשמות, כי אני לא רוצה לפגוע באף קצין בכיר. אבל זה הכל תשקושים. יש רק שפה אחת שהחמאס מבין, ואני אומר לך, כמי שמתעסק עם הארגון הטרור הזה 40 שנה, אין שפה אחרת חוץ מלחץ צבאי בלתי פוסק על ההנהגה שלו ועל הפעילים בשטח.
אין דרך אחרת. זה
כמה שיותר חיסולים. רק ככה אתה תביא להכרעה שלו. לא מלחמה עצימה ופשיטות וכל מיני דברים כאלה.
תגיד, דוקטור יוני בן מנחם, בוא נדבר רגע על יהודה ושומרון. הבוקר גם היה שם פיגוע שבנס ניצלו 3 אנשים. מה, הרשות הפלסטינית, פתח, איפה אנחנו עומדים מולם? האם אנחנו יכולים להמשיך בעיניך, להמשיך להתנהג אליהם כמו שהתנהלנו מולם עד אתה, כאיזה סוג של שותפים לדרך, או שצריך לפרק את הדבר הזה ולהבין
דרך.
שהם מחבלים על הדרך שהם דרך הטרור דרך ואנחנו דרך השלום.
הדרך של... אין שום שלום, יש עוד מישהו שמאמין במילה הזאת?
יש, לצערנו בשמאל יש יותר מדי אנשים שמאמינים בפנטזיה הזאת.
תשמע, אפילו כבר אבו מאזן לא מאמין לקשקושים האלה.
כן?
בוודאי, אף אחד לא מאמין בעניין
הזה. אז האם אנחנו עומדים לדעתך לפני התפרצות של מלחמה ביהודה ושומרון?
אני לא חושב, אני חושב שממה שאגב הבוקר פרסמתי על זה מאמר, הם מאוד חוששים, הפלסטינים ביהודה ושומרון מאוד חוששים ממלחמה גדולה של צהל עם חיזבאללה למשל, כי הם יודעים שזה יבוא על חשבונם. ישראל תטיל סגר כללי על יהודה ושומרון, תפסיק להם את החשמל ואת הדלק ואת המים, כי תצטרך את זה לתושביה, כי חיזבאללה מתכנן לפגוע בכל המתקנים האסטרטגיים. אז הם יהיו הנזקים הראשונים ממלחמה כזאת. הם לא רוצים, הם רוצים, כבר נמאס להם מהמלחמה הזאת. יש 150 אלף פועלים פלסטינים שלא נכנסים לעבוד בישראל.
מי יודע, אבל מי יודע אם ייכנסו עוד בעתיד? יכול להיות שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו צריכים לשנות את התפיסה הזאת,
שיפסיקו להיות טפילים עלינו,
שיקימו לעצמם מפעלים.
אם אתם רוצים שיהיה שינוי בקשר לעניין הזה של הרשות הפלסטינית, מה שצריך פה זה ממשלת ימין חזקה, לא מסוכסכת בתוכה, שהשרים ובמיוחד שר הביטחון יכול לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם ראש הממשלה, שמתאם הפעולות בשטחים, שהוא דואג כל הזמן לאינטרסים של הרשות הפלסטינית, שהוא יבצע את הוראות ראש הממשלה. רק ממשלת ימין חזקה יכולה למחוק את הדבר הזה מעל פני המפה ולקבור סופית את התרמית הזאת שנקראת הסכם אוסלו. אם זה לא יהיה, אז לא יהיה שום שינוי, אנחנו נמשיך להתנהל בדרך הזו.
לסיום, האם יכול להיות שהרשות הפלסטינית לא רוצה עכשיו מלחמה, כי כשהיא מסתכלת קדימה היא רוצה לקחת גם את עזה ולהתחזק עכשיו במשך עשור גם בעזה וגם ביהודה ושומרון, להקים לעצמם צבא חדש בעזה חוץ מהצבא שכבר יש להם ביהודה ושומרון, ולהמשיך בה, אתה יודע, במסע הזה שהשלב הבא שלו יקרה בעוד עשור או בעוד 15 שנה של לשחוט אותנו עוד פעם, הפעם בכוח עוד יותר חזק. חלק מהתוכנית.
אני מקבל את ההסבר הזה. אני תמיד אומר שאין הבדל בין המטרות של החמאס למטרות של הרשות הפלסטינית, יש רק עניין של טקטיקה או אסטרטגיה. החמאס רוצה להשמיד אותנו עכשיו, והפתח מוכן לחכות כמה שנים עד שיהיה לו את הכוח.
תוכנית השלבים.
כן.
של ערפאת. זה כבר 50 שנה, 60 שנה.
ואף פעם אל תשכחו את מה שאמר ערפאת, אמנם כבר לא מזכירים את השם הזה, כבר הוא נעלם, אל תשכחו את מה שאמר ערפאת, שהסכם אוסלו זה סוס טרויאני.
כן, אמר את זה, לגמרי אמר את זה.
שהוא הכניס פה את הלוחמים, כך הוא קרא להם, נכון, של אש"ף,
נכון.
לתוך השטח, נכון. לעשות לנו את המוות בזכות הסכם אוסלו. נכון. תמיד תזכרו את הדבר הזה.
אנחנו לא שוכחים, תאמין לי. דוקטור יוני בן ענכן, תודה רבה לך.
תודה לכם.
להתראות. איי, 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 מה אני אגיד לך? אתה יודע, אתה חושב, אתה אומר, יש לנו ילדים, אנחנו צריכים לגדל פה ילדים, כן? עוד 20 שנה, אנחנו נהיה בני, אני יודע, אני אהיה כבר בן 80 עוד מעט, אתה יודע? אז פחות אכפת לי, אבל הילד שלי יהיה בן 40, ואני אומר, אם אנחנו היום לא נבין שעוד 20 שנה אנחנו הולכים כאן, אז הילדים שלנו יצטרכו להתמודד, עם הרבה יותר גרוע.
הדחיינות הזו, אנחנו תפקידנו להוריד לילדים ולנכדים שלנו מדינה הרבה הרבה יותר בטוחה. ועכשיו אנחנו במלחמה, אבל צריכים להכריע אותה. במלחמה מנצחים. כאילו, איפה הם הסתבכו כל הגנרלים המוסקרים?
לא יודע איפה הם הסתבכו, ואני אומר הרבה פעמים לאנשים, תבינו שהילדים שלכם יהיו בני 40, אם היום אנחנו לא נעשה את הדברים הנכונים, יש מצב שהם ימצאו את עצמם שוב בגלות. שיקחו להם את המדינה הזאת, ישחטו אותם והם יצטרכו לברוח מפה. זה נשמע פסיכוטי, מופרך, קונספירטיבי. זה לא.
עוצמת האיומים, עוצמת השנאה.
תבינו את זה כבר.
אתה יודע, אם נמשיך לברוח ולהקים צבאות טרור סביבנו, הרי אנחנו יצרנו את הבעיות האלה בעצמנו, במו ידינו.
כן, אנחנו הקמנו את הדבר הזה.
אנחנו הכנסנו באוסלו את האויב לתוך הבית.
הביתה.
זה מה שעשינו, ואחרי זה עשינו את זה בהתנתקות. אותו דבר בבריחה מלבנון. אנחנו הבאנו,
ואז חימשנו את האויב שלנו בנשק בכמות שאנחנו אפילו לא יודעים כמה נשק. הכנסנו להם מכחולות של נשק שהיום זה הנשק שיורד.
אבל אתה יודע, זה מספיק שאתה נותן להם שטח, מספיק שאתה בורח. היה רצועת ביטחון בצפון, בשטח לבנון, בדרום לבנון.
ברחנו משם.
אהוד ברק ברח.
והנה.
הוא יושב עכשיו באולפנים, כולו זכוח. הוא עשה את המציאות בצפון.
חד משמעית.
הבריחה מהצפון היא עליו. הוא יצר את המציאות
הזאת. את רצועת הביטחון בצפון היה צריך לספח לישראל ולא לברוח ממנה. זה מה שהיה צריך לעשות. אם לבנון לא יכולה לשלוט ברצועה הזאת, אנחנו נשלוט בה, שלנו. אתם לא מסוגלים? אנחנו. טוב, אנחנו רוצים לפרסומות, ואחר כך יש לנו עוד סיפור מאוד מאוד חשוב לדבר עליו, על לוחם, הלוחם שנטרל את המחבל בפיגוע בצריפין בשבוע שעבר.
נחקר.
הוא צריך עורכת דין, ואנחנו נדבר עם העורכת דין שלו. תקשיב מה אמרתי פה.
הוא הגן על חייו.
הוא הגן על חייו ועל חיים של חיילים ושל אזרחים, ועכשיו הוא צריך לסובב עם עורכת דין. מטורף. נדבר על זה.
קיץ מוביל בכל מוביל. הטבות לוהטות על יונדאי, מיצובישי ואורה. 12-19 ביולי. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון.